Yom Hey Yud Bet Sivan. וכאן זה קשת כל שידורי תורה, שיעור בפרשת השבוע. השיעור יינתן על ידי הרב אמנון בזק, שיעור לפרשת בעל אותך. אחרי השיעור, הלכה יומית מפי הרב יוסף צפי רימון.
שלום רב. אנחנו נעסוק היום בחלק המסיים את הפרשה, סיפור תלונתם של מרים ואהרון על משה, על אודות האישה הכושית אשר לקח. הסיפור הזה מעורר קשיים לא מעטים מבחינת הבנת הסיפור, ולמעשה ישנם הבדלים גדולים ביותר בין הפרשנים כיצד להבין את מה שקרה. הקושי המרכזי בפרשה הוא להבין מה באמת רצו מרים ואהרון ממשה. שני דברים מופיעים בתחילת פרק י"ב. ותדבר מרים ואהרון במשה על אודות האישה הכושית אשר לקח, כי אישה כושית לקח. ויאמרו, הרק אך במשה דיבר אדוני, הלא גם בנו דיבר. וישמע אדוני. מה הפשר התלונה הזאת על אודות האישה הכושית אשר לקח? ומה הקשר להמשך הדברים? הרק אך במשה דיבר השם, הלא גם בנו דיבר. השאלה הזאת, או השאלות הללו מחריפות, כאשר אנחנו קוראים את התשובה שעונה השם לאהרון ולמרים. הקדוש ברוך הוא מעריך בדברים שמבדילים בין משה לבין אהרון ומרים. פה אל פה ידבר בו, במראה ולא בחידות, ואין בדברים של הקדוש ברוך הוא לכאורה שום התייחסות לנושא האישה הכושית שלקח משה. על כן באמת ננסה להבין מה רצו מרים ואהרון ומה הייתה תשובתו של הקדוש ברוך הוא אליהם. על דרך הדרש, כך רש"י מפרש והדברים ידועים, התלונות קשורות זו בזו, והן מתייחסות לעובדה שמשה פרש מאשתו המדיינית ציפורה. כך מפרש רש"י שהאישה הכושית אשר לקח הייתה ציפורה, והטענה הרק אך במשה דיבר השם הלא גם בנו דיבר היא המשך של הטענה על כך שמשה פרש מציפורה, ועל זה אומרים אהרון ומרים, הלא גם בנו דיבר ולא פרשנו מדרך ארץ. אבל על דרך הפשט הפירוש הזה קשה מכמה וכמה סיבות. ראשית, אם מדובר בציפורה, מדוע לא נזכרה ציפורה בשמה? הרי היא אישה מוכרת, ובעיקר שהרי ציפורה איננה כושית אלא מדיינית. נוסף על כך, אם התלונה היא על כך שמשה פרש מן האישה הכושית, או המדיינית, תהיה מי שזה לא תהיה, למה כתוב האודות האישה הכושית אשר לקח? העיקר חסר מן הספר, הבעיה היא לא לפי רש"י, לא בכך שהוא לקח, אלא בכך שפרש ממנה. על כן נראה על דרך הפשט ללכת בכיוונו של הרשב"ם, שבאמת שתי טענות יש כאן וכל אחת עומדת בפני עצמה. הטענה הראשונה היא על עצם העובדה שאישה כושית לקח, ועל דרך הפשט אין זו ציפורה שהיא מדיינית, אלא באמת משה לקח אישה כושית. הרשב"ם מצטט מדרש אגדה פחות מוכר לנו, הוא מכונה בשם דברי הימים דמשה רבינו, שמשה מלך בארץ כוש 40 שנה ולקח מלכה אחת, והשאלה אם הוא נזקק לה או לא נזקק לה, אבל אם כבר אנחנו הולכים בכיוון הזה, ניתן לפרש על דרך הפשט שמשה לקח אישה כושית באיזשהו שלב. ועל כך באו מרים ואהרון בתלונה שאישה כושית לקח. המשפט הבא, הרק אך במשה דיבר השם הלא גם בנו דיבר, איננו קשור באופן ישיר לתלונה הראשונה, אלא כמו שאומר הרשב"ם, כלומר עוד זאת אמרו על משה, במה יכול להתפאר עלינו? הלא גם בנו דיבר לישראל. כלומר, יש כאן שתי תלונות נפרדות. התלונה הראשונה, עניין ספציפי על כך שמשה לקח אישה כושית, והתלונה השנייה, מה בעצם בכלל מייחד את משה? מדוע משה מתנהג כמנהיג? אנחנו לא פחות טובים ממשה, הלא גם בנו דיבר. ניתן לאור זאת לומר שלמעשה אין כאן באמת שני דברים שהטרידו את מרים ואהרון. הדבר המרכזי שהטריד את מרים ואת אהרון היה הדבר השני שהם אומרים. הרק אך במשה דיבר השם, הלא גם בנו דיבר. אהרון ומרים ראו את עצמם כמקבילים למשה, כשווי ערך אליו, ועיקר התלונה הייתה על הנקודה הזאת. מדוע משה הוא המנהיג החריג והיחיד, הלא אנחנו לא פחות טובים ממנו. וניתן בהחלט לומר שהסיבה שהתלונה הזאת עולה דווקא עכשיו, היא בגלל סמיכותה למה שמסופר בפרק הקודם. אספה לי 70 איש מזקני ישראל, והתייצבו שם ממך, והצלתי מן הרוח אשר עליך וכולי, ואחרי שבעצם מנהיגותו של משה מתפרסת על פני 70 איש מזקני ישראל, אז מעמדם של אהרון ומרים כמנהיגי העם לגמרי מתשתש. יש כבר משה, יש את יהושע נערו ומשרתו של משה, ויש 70 זקנים, ומרים ואהרון נדחקים קצת הצידה. דווקא בגלל התחושה הזאת, באמת מעלים מרים ואהרון, נזכרים עכשיו להעלות תלונה שלא היו מעלים אותה בנסיבות אחרות, על אודות האישה הכושית אשר לקח. התלונה על האישה הכושית היא בעצם רק תירוץ. עכשיו נזכרים מרים ואהרון להעלות נושא, אבל באמת לא זה מה שמטריד אותם, ולולא הם היו חשים את הכיפוח ואת התודעה הלא גם בנו דיבר, הם גם לא היו מעלים את התלונה הזאת. מנין אנחנו יודעים שהתלונה הזאת איננה התלונה המרכזית? אפשר להוכיח את זה משתי סיבות. בראש ובראשונה, מפני שכפי שכבר אמרנו בהתחלה, הקדוש ברוך הוא בכלל לא מתייחס לתלונה הזאת. כל הדברים שאומר הקדוש ברוך הוא לאהרון ולמרים, כפי שנראה בהמשך, מתייחסים רק לטענה השנייה, הלא גם בנו דיבר. אין בדברי הקדוש ברוך הוא על דרך הפשט שום התייחסות ללקיחת האישה הכושית, אם זה כן טוב או לא טוב, אלא הטענה היא, אתם בכלל לא נמצאים בדרגתו של משה, ועל כן אין לכם מה לבוא אליו בטענות. מכאן שגם בעיני הקדוש ברוך הוא, השאלה הנקודתית אם לקח אישה כושית, אם זה כן היה בסדר או לא היה בסדר, לא זאת הנקודה שהטרידה את אהרון ומרים, ולכן הטענה הזאת איננה זקוקה לתשובה רצינית. שנית, ניתן להבחין בין הדוברים לגבי שתי הטענות שנשמעו. על הטענה הראשונה נאמר, ותדבר מרים ואהרון במשה. הפתיחה הזאת, ותדבר מרים ואהרון, מעידה על כך שהדמות המרכזית שפועלת בנושא הזה זאת מרים. והיא זאת שמעלה את הטענה הראשונה על אודות האישה הכושית אשר לקח. יש מקומות בתנ״ך שבהם באמת גם כשמדובר על שניים, אז מופיע לשון יחיד. אבל בדרך כלל זה בא להצביע על הדומיננטיות של הראשון שמוזכר. לדוגמה, כאשר יעקב קורא לנשותיו אחרי מה שהוא שומע מבני לבן, אז הוא מספר להם שהוא מבקש לחזור חזרה לארצו, ואז נאמר בבראשית למד א' פסוק י' ד', ותען רחל ולאה ותאמרנה לו. זה בוודאי מדגיש את הדומיננטיות של רחל הקטנה יותר שמוזכרת קודם, וטען רחל ולאה ולא ויענו רחל ולאה. על אחת כמה וכמה, כאשר יש לנו שני דוברים, אחד זכר ואחת נקבה, שבדרך כלל כשמדובר בלשון רבים, אז הלשון הוא לשון זכר, ואילו כאן דווקא הפתיחה ותדבר מרים ואהרון. כלומר, התלונה הראשונה, התלונה הקנטרנית ביחס ללקיחת האישה הכושית, בעצם היא תלונה שהדמות המרכזית בה זאת מרים. רק לגבי הטענה השנייה, שהיא טענה שכפי שאמרנו מקודם, היא באמת הדבר שבאמת מציק ומטריד לאהרון ולמרים, שם נאמר, ויאמרו הרק אך במשה דיבר השם, הלא גם בנו דיבר. הטענה הראשונה היא קנטרנית, הטענה השנייה היא טענה שיש איתה בעיה, אבל היא טענה לפחות במישור הגיוני, ולא בטענה שיש בה צד רכילותי שאיננו כראוי. ועל כן באמת, גם בהמשך הפרשה, מי שנענשת זאת מרים ולא אהרון, והסיבה המרכזית היא כאמור מפני שמרים היא זאת שמעלה את הטענה הלא הוגנת, הלא ראויה, הרכילותית כפי שכינינו אותה, ואילו משה, ואילו אהרון איננו נענש בצורה ישירה, אלא הוא רק לומד את הלקח כפי שנראה בהמשך ביחס לגבי לטענה השנייה שהוא שותף בה. אז אם כן, עמדנו עד עכשיו על שני הפסוקים הראשונים, על שתי הטענות שהעלו מרים ואהרון, הטענה הרכילותית והטענה האמיתית שהציקה להם באמת. ואחרי שתי הטענות הללו, מיד אומרת התורה ומפסיקה את הסיפור במשפט, והאיש משה ענב מאוד מכל האדם אשר על פני האדמה. כאומרת, אין שום הצדקה לתלונה על משה, הרק אך במשה דיבר השם, הלא גם בנו דיבר, כאילו משה נוהג בהתנשאות, ואז באמת היה מקום לא טענה, האם זה בסדר שהוא נוהג בהתנשאות או לא בסדר, ולומר רק במשה דיבר השם, הלא גם בנו דיבר. התורה מעידה על משה שהוא ענב מאוד, איננו מתנשא, איננו נוהג בזלזול כלפי אנשים אחרים, וכבר כאן היא שוללת את העצם הצדקה של הטענה הרק אך במשה דיבר השם, וזה מבלי להיכנס לשאלה אם קיים הבדל בין משה לנבואת משה לנבואת אהרון ומרים או לא קיים. גם אם לא היה קיים, לא הייתה הצדקה לטענה הזאת, מפני ששום דבר בהתנהגותו של משה לא שיקף תחושה כאילו באמת הוא נעלה על פני אהרון ומרים, דבר שיגרום להם הצדקה כלשהי להעלות את התלונה שלהם. בהמשך הסיפור, אומר הקדוש ברוך הוא למשה, אהרון ולמרים, צאו שלושתכם אל אוהל מועד, ואז וירד השם בעמוד ענן ויעמוד פתח האוהל, ויקרא אהרון ומרים, ויצאו שניהם. כבר בהבחנה הזאת, שבין אהרון ומרים לבין משה, אלו שהקדוש ברוך הוא מדבר איתם רק פתח האוהל, לעומת משה שהקדוש ברוך הוא מדבר איתו באוהל מועד, כבר בהבחנה הזאת ישנו מסר סמוי או גלוי במידה מסוימת, שאהרון ומרים אינם ברמתו של משה. וזאת עיקר התשובה שהקדוש ברוך הוא עונה להם. שמעו נא דבריי, אם יהיה נביאכם, השם במראה אליו אתוודה, בחלום אדבר בו. לא כן עבדי משה, בכל ביתי נאמנו, פה אל פה אדבר בו, ומראה ולא בחידות, ותמונת השם יביט. ומסיים הקדוש ברוך הוא במילים, ומדוע לא ירתם לדבר בעבדי במשה. כלומר, גם הקדוש ברוך הוא כורך את שני הדברים יחד, אבל בדיוק בכיוון ההפוך. הקדוש ברוך הוא מתחיל עם העניין המרכזי, שהוק זה שהטריד את אהרון ומרים, האם באמת הם שווי ערך למשה או לא, ואומר להם הקדוש ברוך הוא, מה פתאום? אם אתם כבר מקבלים נבואה, זה רק במראה, במראה ובחלום, ואילו עבדי משה, בכל ביתי נאמנו, פה אל פה אדבר בו, ולא בחידות, ותמונת השם יביט, כלומר, אל תשבו את עצמכם למשה, מפני שאתם לא בדרגתו. נוסף על כך, ולסיום העניין הזה, אומר הקדוש ברוך הוא למהרון ומרים, ומדוע לא הראתם לדבר בעבדי במשה? כלומר, דווקא מכוח ההכרה הזאת שאתם לא בדרגתו של, של משה, הייתם צריכים להבין שאתם גם לא ראויים לדבר בעבדי במשה. לדבר בעבדי במשה זה מתייחס לטענה הראשונה, ותדבר מרים ואהרון במשה. אומר הקדוש ברוך הוא, לולא הייתם חושבים את מה שהייתם, מה שאמרתם בטענה השנייה, גם לא הייתם אומרים את מה שאמרתם בטענה הראשונה. לו הייתם באמת מבינים שמשה בדרגה גבוהה יותר מכם, והייתם מפנימים את זה, לא הייתם סתם מעלים כלפיו טענות על, מטענות שונות, כמו הטענה ביחס לאישה הכושית. אז בכך עונה הקדוש ברוך הוא לאהרון ולמרים על שתי הטענות שהן העלו. ויחר אף אדוני בם וילך. אבל בכך לא מסתיים הסיפור. והענן שר מעל האוהל, והנה מרים מצורעת כשלג, ויפן אהרון אל מרים והנה מצורעת. חרון אפו של הקדוש ברוך הוא עושה רושם, ולא די באותה נזיפה, אלא מרים, שהעלתה את הטענה הראשונה בצורה יותר דומיננטית, כפי שראינו מקודם, גם נענשת, והיא מצורעת כשלג. מה המסר מצרעתה של מרים? ניתן לומר, שעונש הצרעת כאן, כמוהו, כאנשים אחרים שנענשו בעונש זה, והמשותף לכולם הוא הרצון של האדם להגיע אל מעל למקום הראוי לו באמת. אנחנו מוצאים דוגמאות אחרות בתנ"ך, שבהם אדם ששואף להגיע למקום גבוה ממקום שבו הוא נמצא, בסופו של דבר מצטרע, וכתוצאה מכך מידה כנגד מידה, הוא נשלח למקום נמוך יותר מהמקום שבו הוא באמת נמצא. דוגמה מובהקת לעניין הזה היא פרשת צרעתו של עוזיה, כפי שהיא מתוארת בדברי הימים. שם מסופר בדברי הימים ב' בפרק כ"ו בפסוק ט"ז, וכחזקתו גבה ליבו עד להשחית. וימעל באדוני אלוהיו, ויבוא אל היכל אדוני להקטיר על מזבח הקטורת. באותו מעמד שבו מבקש עוזיהו להקטיר על מזבח הקטורת, באים אליו הכהנים ואומרים לו, לא לך עוזיהו להקטיר להשם, כי לכהנים בני אהרון המוקדשים להקטיר, צא מן המקדש, כי מעלת ולא לך לכבוד מהשם אלוקים. ואז מספר התנ"ך, ובזעפו עם הכהנים, והצרעת זרחה במצחו לפני הכהנים בבית השם מעל מזבח הקטורת, ויבהילו משם, וגם הוא נדחף לצאת כי נגעו השם. כלומר, דווקא כיוון שהוא דחף את עצמו מעל למקומו הראוי לו ורצה להקטיר קטורת, בסופו של דבר הוא נדחף החוצה וישב בבית החופשית, כפי שנאמר שם, ויצא אל מחוץ למקום הראוי לו. כך ניתן להסביר גם בצרעתו של גיחזי, נערו של אלישה, שגם הוא ראה לעצמו הצדקה לקחת שכר, ובסופו של דבר נצטרע והורחק. וכך גם כאן, מידה כנגד מידה. מרים ראתה את עצמה בדרגה גבוהה מהמקום שבו היא באמת נמצאת. ראתה את עצמה כשוות ערך לדרגתו של משה, ועל כן בסופו של דבר היא נסגרת מחוץ למחנה שבעת ימים. במישור העונש, זהו אכן העונש שראוי היה למרים, ודווקא בגלל היותה הדמות הדומיננטית. אבל גם בכך לא מסתיים הסיפור, וסיומו של הסיפור הוא בתשובה. תשובה שעושים בראש ובראשונה אהרון, וככל הנראה גם מרים, על אותה פרשה שבה הם דיברו סרה במשה. ויאמר אהרון אל משה, בי אדוני, אל נא תשת עלינו חטאת, אשר נועלנו ואשר חטאנו. אל נא תהי כמת, אשר בצאתו מרחם אמו, ויאכל חצי בשרו. עצם הפנייה הזאת של אהרון אל משה, מביאה יותר מכל הכרה בכך שמשה הוא אכן בדרגה גבוהה יותר, ויש בכוחו של משה לעשות מה שאין בכוחם של אהרון ומרים לעשות, ויש בכוחו של משה לצעוק אל השם ולבטל את הגזרה. ואכן, השימוש שאומר כאן אהרון במילה, השימוש שעושה אהרון כשהוא פונה אל משה במילה בי אדוני, איננו מקרי. כאן כאשר אהרון פונה אל משה במילים אדוני, זה מזכיר לנו בדיוק את מה שנאמר בפרק הקודם, כאשר יהושע בן נון משרת משה אומר לו אדוני משה כלאם. ההכרה בכך שמשה הוא אדונו של אהרון היא בעצם התשובה המלאה והגמורה לתלונה הרק אך במשה דיבר השם, הלא גם בנו דיבר. ועל כן התפילה של משה, של אהרון, אל נתשת עלינו חטאת אשר נועלנו ואשר חטאנו, היא ההכרה המלאה בחטא, הכאה על חטא, תשובה גמורה, והיות שהיא מנוסחת בלשון רבים אשר נועלנו ואשר חטאנו, סביר מאוד להניח שהיא מייצגת גם את מרים. משה, שכבר העידה עליו התורה שהוא ענב מכל האדם אשר על פני האדמה, איננו משיב את פניו של אהרון ריקם, ומתפלל מיד אל נא רפא נא לה. סיום הסיפור בהסגירה של מרים מנומק על ידי הקדוש ברוך הוא במילים ואביה ירוק ירק בפניה, הלא תיקלם שבעת ימים, תיסגר שבעת ימים מחוץ למחנה ואחר תאסף. וכך מדגיש הקדוש ברוך הוא שעונשה של מרים איננו נובע ממשה, אלא מן הקדוש ברוך הוא. מפני שמשה הענב מאוד מכל האדם אשר על פני האדמה, בוודאי סלח ומחל למרים ולא נותר לו בליבו עליה כלום. אבל המסר של התורה מהמשפט הזה שאומר הקדוש ברוך הוא למשה, הוא שעונשה של מרים הוא בגלל הפגיעה לא במשה, אלא בקדוש ברוך הוא. בגלל שמרים ראתה את עצמה במדרגה גבוהה יותר מכפי שהיא, מבלי קשר לשאלת הפגיעה של מרים במשה, היא ראויה להיענש על ידי הקדוש ברוך הוא. ועל כן, הקל וחומר הזה מאביה אל הקדוש ברוך הוא בעצם הסיבה לכך שהיא נסגרת שבעת ימים מחוץ למחנה. עם זאת, והעם לא נסע עד היאסף מרים. העובדה הזאת אולי נראית מובנת מאליה, שלא ינטשו את מרים במדבר, אבל הדגש של התורה בחצי הזה של הפסוק, והעם לא נסע עד היאסף מרים, נראה לי כבא לומר את מה שכבר העלינו מקודם, שגם מרים שותפה לאותה תשובה שניסח אהרון בלשון רבים, אשר נועלנו ואשר חטאנו. ומכוחה של אותה תשובה, באמת העם לא נסע עד היאסף מרים. בסופו של דבר, הפרשה הזאת מלמדת אותנו שכאשר אנשים מעלים טענות כלפי מנהיג, הרבה פעמים עלול להתגלות שמה שעומד מאחורי הטענות האלה זה העובדה שאנשים רואים את עצמם כראויים להנהיג לא פחות ואולי יותר מן המנהיג הקיים. מה שעשו אהרון ומרים כאן, בתוך פרשה קצרה, שהם באו ובאמת בסופה למדו את הלקח ותקנו, ממשיך גם אחר כך בעירורים על מנהיגותו של משה, וניתן באמת לראות את ההקבלה בין מה שקורה כאן לבין מה שיקרה בעוד שתי פרשות בפרשת קורח. גם בפרשת קורח אנחנו שומעים על כל מיני תלונות שמעלים קורח ועדתו על משה ואהרון, כל העדה כולם קדושים, ומדוע תתנסו על קהל השם? טענה מקבילה לחלוטין, הרק אך במשה דיבר השם, הלא גם בנו דיבר. וגם טענות רכילויות, רכילתיות, חסרות צדק וחסרות הגינות, בדברי דתן ואבירם, הנה האנשים ההם תנקר, לא נעלה. אבל גם שם מתברר מהר מאוד, שטענתם של קורח ועדתו, היא לא למה משה ואהרון מנהיגים, והם את המנהיגים אלה שאינם ראויים, אלא כפי שמשה בעצמו אומר לקורח, הוא מציע לו את המבחן המחתות, ואומר, האיש אשר יבחר הוא הקדוש. ובכך בעצם אומר משה לקורח ולעדתו, שמקבלים על עצמם את המבחן הזה, זה לא באמת שיש לכם טענות כלפי המנהיגות שלי, אלא מפני שאתם בעצמכם רוצים לקחת את ההנהגה. ניתן אם כן לראות בערעור של אהרון ומרים על מנהיגותו של משה, כמין אב טיפוס לערעורים של דמויות אחרות, שמעלות טענות כלפי מנהיגות משה ואהרון, ובעצם מה שעומד מאחורי הטענות הללו זה הרצון להיות מנהיגים בפני עצמם. לסיום אני רוצה להעלות נקודה מעניינת למחשבה לגבי ההבדל שבין הפשט לבין הדרש בפרשה הזאת. הבדל שיש לו משמעויות מרחיקות לכת מבחינה מחשבתית. לפי ההסבר שלנו על דרך הפשט, הטענה על כך שמשה לקח אישה כושית היא טענה שניתן להבין מהי, עצם העובדה שמשה לוקח אישה כושית, ומן הסתם היה לה הסבר שכאמור התורה בכלל לא נזקקה להסבר הזה, מדוע לקח אותה משה. אבל לפי פירוש רש"י, על פי חז"ל, על פי המדרש, המצב הוא הפוך. הטענה היא כלפי העובדה שמשה פרש מן האישה, והתשובה הייתה שאכן ראוי היה משה לפרוש מן האישה. ורש"י אומר במפורש, פה אל פה אדבר בו, פה אל פה אמרתי לו לפרוש מן האישה. וההסבר מדוע צריך לפרוש מן האישה, הוא מפני שמשה מתגלה, הקדוש ברוך הוא מתגלה אליו כל הזמן, מאחר שכמו אומר רש"י, מאחר שהשכינה נגלית עליו תדיר ואין עת קבועה לדיבור, לכן ראוי היה משה לפרוש מן האישה. לפי הכיוון הזה, מה שניתן להסיק, שלפחות אדם בדרגתו הגבוהה של משה ראוי לו לפרוש מן האישה. על דרך הפשט המצב הוא בדיוק הפוך. על דרך הפשט, לא לאף אדם וגם לא למשה אין סיבה ואין הצדקה לחיות עם אישה ואחר כך לפרוש ממנה גם לזמן חלקי. לפי המדרש אנחנו מקבלים פה תפיסה חדשה שיוצרת סתירה מסוימת בין חיי נישואים לבין עבודת השם בדרגתה המקסימלית שעל ידי משה רבינו. ובוודאי ובוודאי שהדברים נאמרו אך ורק למשה ואפילו לא לאנשים בדרגת אהרון ומרים, והם לא משפיעים עלינו מבחינת תפיסתנו בשום דבר מבחינה מעשית, כי אנחנו לא בדרגה של משה. אבל הרעיון שמביע המדרש, שאדם שנמצא בדרגתו של משה אכן קיימת אצלו סתירה מסוימת בין עבודת השם שלו לבין היותו חי חיים אנושיים עם אישה, זאת נקודה מעניינת שעולה מן המדרש, שאיננה עולה מן הפשט, ואולי בנקודה הזאת יש הבדל מאוד מעניין מבחינה מחשבתית בין המדרש לבין הפשט. תחשבו על זה. כל טוב ושבת שלום.
פת הבא בכסנין. אנחנו ראינו עד היום את החיטה במצבים השונים שלה. ראינו שעל חיטה כמות שהיא מברכים בורי פרי האדמה. ראינו שעל קמח מברכים שהכל הוא נפשות. ראינו שעל חיטה מאוחה או דבוקה נחלקו הפוסקים. האם זה דומה לאורז, מברכים מזונות, האם זה שונה ויש לברך אדמה, וראינו שהעיקר למעשה לברך בורא מיני מזונות ועל המחיה. ראינו שעל חיטה שהיא מוטפחת ואינה מבושלת, כמו שלווה, יש מקום לדון, אבל העיקר למעשה, וכך דעת הרב פיינשטיין, לברך בורי פרי האדמה. ראינו שעל ברכה אחרונה על חיטה, גם בזה יש מחלוקת. אם ברכה ראשונה עם מזונות, ברכה אחרונה על המחיה. אם ברכה ראשונה בורי פרי האדמה, ראינו שיש מחלוקת, האם הברכה האחרונה תהיה בורי נפשות, או מעין שלוש, ולהלכה מברכים בורי נפשות, למרות שטוב במקרה כזה, לאכול רק בתוך הארוחה. אנחנו עכשיו הולכים לדבר על קמח ומים ביחד, שהם יכולים להיות בדרגה גבוהה יותר, או בדרגה של מזונות, או בדרגה של לחם. בדרך כלל קמח ומים נחשבים כלחם. אבל הגמרא בברכות דף מבית עמוד א' אומרת שעל פת הבא בכסנין מברכים בורי מיני מזונות. מהי פת הבא בכסנין? רש"י מפרש, פת שנילושה עם תבלין ונותנים בה תבלין הרבה, אגוזים ושקדים. כלומר, מדובר על בצק מתוק. בצק שיש בו דבש, תבלין, אגוזים, שקדים. כך גם כותב הרמב״ם בהלכות ברכות פרק ג', שפת הבאה בכסנין זו עיסה שנילושה בדבש או בשמן או בחלב, או שעירב במיני תבלין ועשה. בכל אופן, שיטה ראשונה, השיטה הזאת מדברת על בצק מתוק, או אולי בצק עם תבלינים אחרים, אבל שינוי בבצק עצמו. שיטה שנייה, שיטת רבינו חננאל והרשב"א, פת הבאה בכסנים, לדעתם, אילו כיסים שממלאים אותם בדבש ושקדים. זאת אומרת שהבצק הוא בצק רגיל, בצק של לחם, אלא שיש בתוכו מילוי. שיטה שלישית, שיטת רב הייגאון. רב הייגאון סבור שזה בצק בין מטובל, בין לא מטובל, בצק רגיל, אבל הוא יוצא בצורה של כאחים יבשים וכוססים אותם. כלומר, דבר שהוא נכסס כמו קרקרים בימינו. השולחן ערוך, בסימן קס"ח, סעיף ז', פסק להלכה כשלוש הדעות, שבכל אחד מהמקרים מברכים בורי מיני מזונות. ולכאורה הדברים האלה קשים. למה פסק השולחן ערוך כשלוש הדעות? הבא חיקשה, יש כאן חשש, לא תיסע, ברכה לבטלה. ויש כאלה, הבח ועוד, שסברו, אולי אין לנהוג כדעת הבית יוסף, כדעת השולחן ערוך. ואולי במקרים מסוימים יברכו גם על סוגים מסוימים של פת כסנין המוציא לחם מן הארץ. אבל אנחנו לא פוסקים ככה, אנחנו כך כל הפוסקים האחרונים פוסקים שפת הבאה בכסלין, מכל אחד משלושת הסוגים האלה, מברכים עליו בורא מיני מזונות ומעין שלוש. איך זה ייתכן? הדבר הזה תלוי בכמה גורמים, ובדברים האלה בעזרת השם נתייחס בשיעור הבא.
האזנתם לשיעור בפרשת השבוע מפי הרב אמנון בזק, הלכה יומית מפי הרב יוסף צבי רימון, ונגמר עוד שבוע של שידורי קשת. כל שידורי תורה, שידורי התורה של ישיבת הר ציון, אנחנו נחזור בשבוע הבא, ביום ראשון, שיעור של הרב מידן, בעוד שיעור בספר רות. ועד אז, שבת שלום וכל טוב, ברכת התורה מציון, ולהשתמע בשבוע הבא.